שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שלישי, ואנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, כרגיל. שלום סמי.
שלום איתן אבריאל, לא אמרת פעמיים כי טוב, והדבר הזה דורש בירור.
דורש בירור, לא? אני לא יודע מה? אם פעמיים כי טוב.
השפעה של הקואליציה
מתהווה? השפעה של הקואליציה, השפעה של, אתה יודע, בכל זאת, תוגת הסתיו.
כן.
חדשות מהעולם לא במיוחד מלהיבות.
האמת גם חדשות מישראל לא כדי למלהיבות, הסיטואציה הביטחונית באיוש נראית לא טוב בכלל.
אלא אם כן אתה אוהד נבחרת ברזיל או אוהד נבחרת צרפת, גיחוך. ואתה יודע מה, אולי נקים ועדה.
שתבחן אם באמת פעמיים כי טוב.
כן.
בוא נחכה שהממשלה החדשה נקום ואז נראה.
ועדת חקירה ממלכתית עם... ללא סמכויות פיטורי אנשים.
טוב, מה יש לנו היום?
יש לנו ככה, בינתיים חברי גוש הימין מלא מלא ובעיקר המפלגות החרדיות והדתיות הן המנצחות הגדולות של הבחירות האחרונות, ובימים האחרונים אנחנו צופים איך הביטחון העצמי והדרישות הקואליציוניות שלהם, כל אלה עולים לשיאים חדשים. הדרישות הללו כבר הפכו להתחייבויות כספיות של מיליארדי שקלים של כספי מדינה, אבל עכשיו נראה שהם רוצים גם לנהל את בנק ישראל. אז הנה, בדיון שנערך אתמול עם נגיד בנק ישראל בוועדת הכספים, אמר יושב ראש הוועדה, ועדה זמנית, אבל הוא גם הוותיק מכולם, משה גפני, הוא אמר לנגיד שעליו לפתור את בעלי המשכנתאות מחלק מהתשלומים, וכאשר הנגיד ענה שמהלכים כאלו עלולים לפגוע באמון של השווקים במדיניות הכלכלית, גפני רמז שהוא לא יירתע בפגיעה בסמכויות בנק ישראל. האם הדתיים רוצים עכשיו גם לקבוע את שערי הריבית? אנחנו נדבר על כך עם נתי טוקר, כתב המאקרו שלנו.
חברת האינטרנט האמריקאית יאו, ודאי זוכרים אותה, חתמה אתמול על עסקה שבה היא תקבל כ-25% מהבעלות על חברת טאבולה הישראלית, שעוסקת בהמלצות קריאה וצפייה עבור אתרי תוכן. עסקה שבגינה זינקו אתמול מניות טאבולה בשיעור של 44%, בזמן שהמניות של אאוטברין, המתחרה הגדולה של טאבולה, שגם היא ישראלית, ירדה בכ-10%. וזה מעלה שתי שאלות. הראשונה היא, מה היתרון של העסקה עבור טאבולה? והשנייה היא, מה יקרה עתה ל-130 עובדי יאו בישראל? אנחנו נדבר בעניין הזה עם כתב ההייטק שלנו, סגי כהן.
ואם כבר הייטק, האם עובדי ההייטק הישראלי, ענף שעל פי הנרטיב המקובל, מחוסנים מפני מחסור בתעסוקה, ולא רק בשל המחסור של עשרות אלפי מהנדסים, בכל זאת צריכים להתחיל לדאוג. על פי מקור מקצועי אחד, חלה בשבועות האחרונים עלייה משמעותית של כ-15% בכמות קורות החיים שנכתבים ונשלחים על ידי אנשי ההייטק לעתים קרובות באופן אנונימי. אנחנו נדבר על זה עם נתנאל גמס, כתב שוק העבודה שלנו. יאללה, מתחילים. שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
כתב המקרו שלנו, תכף אנחנו נדבר איתך על החרדים ונגיד בנק ישראל, אבל... במקרה לחלוטין בשעה זו, או שלא במקרה לחלוטין, אתה נמצא בבית המשפט, במשפט של נתניהו בתיק 4000, שם מעיד כרגע אדם בשם הרן לבאות, שהיה סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת בזמן אירועי 4000. אתה באותו זמן סיקרת את תחום התקשורת ואת חברת בזק. מה גילינו הבוקר? מה חדש שם במשפט?
זהו, אז העדות שלו דווקא הייתה מאוד, אמורה להיות מאוד מעניינת, הוא אפילו הוגדר כעד מפתח, מפני שהוא היה באמת בחדרי הישיבות, הוא היה זה שמחותב על המיילים סביב כל האירועים הקטנים האלו, כחלקם גדולים, אבל האירועים הרגולטוריים הסבוכים האלו, שם הרן לבאות ודנה נויפלד ואחרים היו אלה שעמדו מול פילבר וניסו כל הזמן לחסום אותו. הם באמת היו שומרי הסף, כשפילבר ניסה למזג את בזק ויש, בעסקה הבעייתית שמוגדרת בכתב האישום, הרן לבאות ואחרים היו אלה שניסו למנוע את זה. כשפילבר ניסה להקל על בזק בטלפוניה ובתשתיות הפסיביות ובעיקר בביטול ההפרדה המבנית, הרן לבאות הוא זה שעמד מולו כל הזמן וניסה לסכן את זה. הוא בעקבות כך פילבר באמת הדיר אותו מהדיונים הרבה פעמים, לא אפשר לו בכלל לקבל מידע על תהליכים שנוצרו, עקף אותו, ניסה לפטר אותו. יש את השיחה הידועה של נתניהו, שיחת הנזיפה הידועה של נתניהו מתקשר לפילבר ואומר לו תפטר את הרן לבאות, וזה באמת היה דמות מאוד מרכזית, ולכן הדיון הזה לכאורה היה אמור להיות מרתק, והרן לבאות היה אמור לשפוך. גם האישיות שלו, הפרסונה שלו, הוא ג'ינג'י כזה, היה צפינו לאש ולהבה שיהיה בבית המשפט. אני חייב קצת להחזר אתכם.
ומה?
הוא נקט בגישה נורא מינימליסטית, נורא פורמלית, הוא חזר הרבה פעמים על הצמד המילים לא זוכר, כנראה באמת הוא לא זכר, היו הרבה אירועים, ישיבות שהוא... לא ממש זכר, אז הוא לא באמת סיפק כותרות, אם אנחנו...
אבל מהעדות שלו, ברור ששלמה פילבר נהג בצורה לא עניינית, לא מקצועית, מוטה וכדומה, או שהוא פשוט מציג את זה כחילוקי דעות ענייניים בין שניהם?
אז זהו, אז הוא לא נותן פרשנות לאירועים, אבל מספיק, כשהוא מצמד לעובדות היבשות, הנורא פורמליות למה שהיה שם, זה מספיק. למשל, הוא מציין כיצד אבי ברגר והרן ואות, המנכ״ל הקודם של משרד התקשורת, והוא עצמו התנגדו למהלך של מזוג בזק ויס והציבו תנאים, ולמעשה זה בכלל היה בראש סדר העדיפויות שלהם, הם בכלל לא רוצו לדון בעסקה הזאת. ואז מגיע פילבר ואומר, זה בראש סדר העדיפויות שלי, אני רוצה לקדם את העסקה הזאת, והרן לבעות באמת, במקרה הזה באמת מתיישר. אבל בשורה של מקרים אחרים, הרן מתאר בשפה נורא יבשה, איך באמת פשוט, הוא לא היה נורא בתהליכים, מציגים לו עוד ועוד מסמכים שאולי מוגע להם, עוד ועוד דיונים שנערכו מאחורי גבו, ולכן גם אם הוא לא מספק את הנופח המסתורי או המושחת שבו פילבר נקט, עצם התיאור העובדתי של האירועים מאחורי הקלעי, איך שהגורם המקצועי הבכיר ביותר לא היה שותף, לא היה מעורב, הוא דר, ונעשו דברים בניגוד לדעתו, זה בעצם מספיק כדי לתאר לנו כמה באמת התיק 4000 היה בעצם
ניסיון של פילבר
נקט עוד עטבות לבזק.
הוא מופיע בחקירה ראשית מטעם הפרקליטות, מטעם התביעה. מה יקרה אם הגישה שלו היא כל כך יבשה, כמו שאתה אומר, ברגע שתתחיל חקירה נגדית?
לדעתי אמורה מחר כבר להתחיל החקירה הנגדית. אני צופה שוב, בגלל שהוא באמת נוקט, הוא נורא נצמד לעובדות ולשפה הפורמלית, אז אני חושב שזה יהיה הליך נורא מהיר, ולא נצא משם איזושהי עובדות חדשות, אבל עצם העובדה שסמנכ״ל, האיש הבכיר ביותר, אחראי על במשרד התקשורת, אומר שהמנכ״ל שלו לא שיתף אותו בתהליכים, עקף אותו שוב ושוב, לא שאל לעמדתו, בכלל לא עירב אותו בתהליכים, לדעתי זה מספיק, זה סיפור בפני עצמו. אם אנחנו מחפשים איפה פילבר פעל לטובת בזק, יש לנו את זה.
טוב, אז בוא נמשיך באמת עם מעללי הקואליציה העתידית. אתמול התקיימה ישיבה בוועדת הכספים בניהולו של יושב ראש הזמני, שכנראה גם יהיה יושב ראש הקבוע של הוועדה, משה גפני, היו"ר הוותיק ביותר של הוועדה הזו. יחד עם נגיד בנק ישראל, ביקשו ממנו כל מיני הבהרות על עליית הריבית, ואחר כך התחילו לתקוף אותו על זה הריבית באמת מקשה על אזרחים ומעלה את ההוצאות המימון שלהם בכל מיני תחומים, וזה נגמר פחות או יותר בדרישה להקל או לוותר לעניים, לבעלי דירה אחת, על העדכון של המשכנתא כתוצאה מעליית הריבית. וכאשר בא הנגיד ואמר שמהלך יוצא דופן שכזה עשוי באמת לפגוע באמינות הכלכלית של מדינת ישראל והשווקים יענישו אותה על כך, אמרו לו, לא מעניין.
כן, זה הנגיד אמר היום, נכון. בכלל כל הדיון הזה אתמול היה מוזר. אנחנו צריכים להזכיר שהנגיד בדרך כלל מגיע לוועדת הכספים, הוא מגיע לוועדת הכספים בסוף דצמבר בכל שנה, באמת מציג קצת את מה שיש לו להגיד, את המצגת, את מצב השוק, המשק וכדומה, ומגיע בעיקר כדי לאשר את תקציב הבנק. זה הליך פורמלי שהוא הנגיד. הפעם איכשהו יושב ראש הוועדה החדש דאג לכך שהנגיד הגיע בנפרד אליו בסוגיה של יוקר המחיה. עכשיו כולם דיברו בשפה, בהתחלה לפחות, בשפה נורא פורמלית, שוב אנחנו הולכים למקומות אלו, אבל בסוף בשורה התחתונה החקים באמת, חלקם בצורה צעקנית וממש מבזה, האשימו את נגיד בנק ישראל בכך שהוא מעלה את הריבית ופוגע בחלשים ולא מתחשב בחלשים, בכך שעלתה להם המשכנתא. וגם היושב ראש גפני עצמו, בהתחלה זה התחיל ברמיזות, האם אתה לא מעלה את הריבית מהר מדי, שוב ושוב הוא ככה רמז לו, ובסוף אחרי שהנגיד כבר הלך, אז גפני קצת הרגיש יותר בנוח להגיד מפורש, אנחנו לא רואים סיבה, אנחנו מתנגדים לעלייה תחופה מהירה מדי של הריבית, ולדעתנו זה לא בסדר, ואנחנו נגיש את הצעת החוק שציינת, שלפי המשכנתאות יוקפאו לבעלי דירה ראשונה. שהמשמעות של ההצעה הזאת זה בעצם שכל החלטה, כל עליית ריבית, לפי ניתוח שעשו התאחדות יועצי המשכנתאות, כל עלייה של אחוז אחד בריבית בעצם תשית על המדינה הוצאה של 2 מיליארד שקל כדי לסבסד את עליית הריבית את מרכיב הפריים.
נתי, זה נשמע לי הצעה הזויה. הרי אם אתם רוצים להקל על המשתכנים, אז תקפיאו את מחירי הדירות, תקפיאו את שכר העבודה, תקפיאו את מחירי תשומות הבנייה, תקפיאו את מחירי הקרקעות. למה אתם ניגשים רק להקפיא את הריבית? כלומר, למה אתם ניגשים לקצה של הקצה של רכישת הדירה?
אז זהו, אז כשאני מדבר גם עם אנשים שבסביבת גפני, כמו שאומרים היום, הם לא באמת מתכננים להגיש את הצעת החוק הזאת וללכת עם זה עד הסוף, ויש לזה עלות תקציבית גבוהה, הם פשוט, זה באמת נעשה קשות על הנגיד.
לא, אבל זה שוט מוזר, משום שמבין כל מרכיבי עלויות מחירי הדירות, יש רק דבר אחד שהכנסת והממשלה לא שולטים בו, זה הריבית. כל השאר הרי זה פרמטרים שהממשלה שולטת בהם, קרקעות וחוקים ורגולציה וועדות תכנון ושיווק וכולי. תתערורו בעצם על התפקיד שלכם, זה התפקיד המרכזי, לגרום לזה שמחירי דירות יהיו באמת נגישים, אפשריים, לבוא בסוף, זה קצת מה שעושים בעצם, גם עשו בממשלות קודמות של נתניהו, לגלגל את כל התסכול על הפקידים. כל דבר שלא הולך, זה הפקידים, זה לא הפוליטיקאים, חדלי האישים שלא יודעים לפתור משבר כלכלי.
גם, וגם נושא נוסף שאתה כותב על הרבה, זה פתרון טווח קצר. אתה יודע, משלמי המשכנתאות מרגישים פתאום עוד 100 שקל ועוד 100 שקל בכיס. ומנסה גפני להרגיע את המצוקה הנקודתית של העלייה הנוספת של 100 שקלים הבאים. זה לא באמת, אף אחד מהפוליטיקאים לא אוהבים לחשוב על טווח הרחוק ולנסות לפתור בעיות שמונעות שיווק קרקעות. הם אוהבים ככה את הפתרון הקל. ואם אפשר להתגולל באמת על פקיד, אז
אבל יש עוד שני דברים שנראים תמוהים בסיפור הזה. ראשית, המנוף של יושב ראש ועדת הכספים על נגיד בנק ישראל הוא אפסי. באופן ספציפי, הנגיד הזה לא רחוק מסיום הקדנציה שלו, של 5 שנים, הוא לא עכשיו יתחיל להתקפל וירסק את, בוא נגיד, את המורשת שלו ואת המוניטין המקצועי שלו, בכל זאת פרופסור באוניברסיטה מאוד מכובדת בארצות הברית, על סיפור שכזה, פעם אחת, פעם שנייה, יש לו טיעון שהוא באמת נכון. זאת אומרת, אם הריבית לא תעלה והאינפלציה תמשיך לצמוח ולגדול כמו ש... קרה בתחילת השנה, ואולי יקרה אם באמת פתאום יתחילו להוריד את המשכנתא, את הריביות חזרה. אזי אותם אנשים בדיוק יסבלו אפילו יותר מאשר ה-200 או ה-300 שקל של עליית מחירה המשכנתא. 300 שקל דרך המשכנתא זה דבר אחד, אבל כל עלייה של אחוז ביוקר המחיה היא יותר משמעותית.
גם, ואני אגיד גם ניסה להסביר להם, תשמעו, אם המדד עולה, אז גם המרכיב המשכנתאות שצמודות מדד,
בדיוק, ישלמו יותר. אז אולי גם את זה אפשר להקפיא באותה הזדמנות.
כן, אז נכון, אני אגיד באמת ניסה להסביר בצורה נורא קוהרנטית לחקים, תשמעו, זה מה שעושים בכל העולם, מעלים ריבית כדי להעט את הביקושים, כדי לעצור, כדי שאנשים לא יקשו עוד דירות.
כן, יש רק דבר אחד, אגב, שאפשר להגיד לגנותו של בנק ישראל שלנו, נגיד, שהוא ביטל בעצם את המגבלה של מימון משכנתאות באמצעות מרכיב ריבית הפריים, לפני שנתיים. הוא לא צפה כנראה שהוא יעלה את הריבית בשיעורים כוחדים בתוך פרק זמן מאוד קצר, והתוצאה היא שהוא בעצם קצת סיבך את הלווים בזה שהם עברו לממן את המשכנתא ביותר בריבית פריים. אני לא בטוח שלזה מכוון גפני, אבל זה בהחלט הייתה יריעה ברגל גם של בנק ישראל, של עצמו, אבל גם בלווים שהוא הסיט אותם בעצם לפעילות של פריים.
נכון, ועדיין הנגיד אומר מעל תחת כל הצרנן שבישראל המגבלות, ההקשחות שנעשות על הלווים הן המחמירות ביותר, ולמרות זאת בימים האחרונים שמענו על עוד צעדים שנעשים להקשיח את התנאים לנוטלי המשכנתאות, אז יש פה איזו מדיניות ככה שמנסה ללכת בין הטיפות להקשר הזה של בנק ישראל, אבל בהחלט היו אירועים בעבר שגרמו לעודף ביקושים.
אז תגיד לי, האם אפשר לסכם את כל האירוע הזה כהמשך של, נקרא לזה, פוליטיקה פופוליסטית, שבה המהות היא בעיקר לצעוק ולייצר כותרות שנראות כאילו שחברי הכנסת דואגים לבייס שלהם, נגיד חרדים עבור אנשים שהם מעוטי יכולת, ואני מבין שיש גם צעקות מטעם חברי כנסת של הליכוד. זה נראה יותר כמו לפני בחירות מאשר אחרי בחירות.
כן, יש פה את האלמנט הפופוליסטי, אבל יש גם איזה רציונלי, כלומר יש פה איזה פונקציית מטרה של אותם חכים שמבצעים את הלאום הזה על בנק ישראל, להשיג מטרה. אז גפני עכשיו עושה רעש כלפי בנק ישראל, אבל בסוף כשיגיעו להסכמים הקואליציונים, פתאום נראה איזה סעיף שבו על פי תבחינים מסוימים המדינה תסייע. אנחנו לא יודעים בדיוק מה מסתתר שם. אני בטוח שמסתתרת שם איזה כוונה אחרת לזעוק זעקה גדולה ומרה ולהתגולל על נגיד בנק ישראל, וככה להשיג איזשהו בהסכם הקואליציוני או איזשהו דרך אחרת, סעיף אחר שהטיב, אני מאמין בעיקר עם הסקטור של גפני.
יפה.
מדכה. תודה רבה.
תודה.
כן. תודה רבה.
יפה, אתה אומר מדכה. כן. רק אציין פה שכשאני אומר יפה, זה אומר ש...
זה לא בכך יפה.
זה לא אומר יפה.
שלום לסגי כהן.
שלום.
בעבר הרחוק, דהיינו לפני שנה, לפני שנתיים, לפני שלוש, היינו רגילים לשמוע על ענקיות הייטק וענקיות אינטרנט, בעיקר אמריקאיות ולא רק, שרוכשות חברות ישראליות, אז כבר אקזיטים כבר אין לנו כל כך כפי שהיה עד לא מזמן, אבל בכל זאת אתמול נודע על עסקה מעניינת וקצת יוצאת דופן ממה שהיינו רגילים לשמוע עד עכשיו. אז אנחנו מדברים על הענקית ההייטק והאינטרנט האמריקאית, יהו.
לא הייתי קורא לה ענקית.
אוקיי, אז חברת האינטרנט האמריקאית יהו, היא הייתה ענקית בזמנו, חלקנו, לא אתה, אתה קטנצ'יק, אבל גדלנו עליה, בזמנו זה, היא נתנה שירותים רבים, שירותים של חיפוש, שירותים של מידע פיננסי, היו הרבה מאוד, היה מייל מאוד חזק של יהו.
היה פורטל,
במידה מסוימת, וואלה, זה קצת חיקוי של יהו, שניהם עם סימן קריאה. בסוף החברה הזאת היא באמת נמכרה כמה פעמים, ואיבדה מהמרכזיות שלה באינטרנט האמריקאי והעולמי. ובכל זאת היא באה והיא מודיעה אתמול על עסקה מעניינת שבה היא רוכשת או מקבלת כ-25% מחברה ישראלית אחרת בשם טאבולה, חברה שעוסקת בהמלצות קריאה והמלצות צפייה בווידאו עבור אתרי...
פרסומות,
תקרא לזה, עבור אתרי תוכן, אני כרגע עדין והולך לפי הספר. בתמורה כנראה להפצת פרסומות או הפצת עסקאות או שיתוף פעולה מסחרי כזה או אחר. אז קודם כל תסביר לנו מה הרציונל לעסקה, כי אנחנו כן יודעים שהבורסה, שוק ההון, פרשו את זה כדבר מאוד חיובי עבור העסקה, והקפיצו את המניה של טאבולה אמש בלמעלה מ-40%.
כן, אז יש כאן שני צדדים. באמת, טאבולה, כאמור, אנחנו כולנו, אני אעשה מראש, אני מתנצל אם אני עושה איזשהו פישוט יתר של כל התחום הזה, שהוא מאוד גדול, וגם טאבולה והמתחרה של האוטבריין, אבל בגדול, אותם, כשאנשים מכירים, נכנסים לאתר אינטרנט, אתר חדשות, ויש למטה את אותם בוקסות של אולי יעניין אותך
לקרוא גם
על זה. זה בעצם טאבולה עושה, וגם המתחרה של האוטבריין, עוד הרבה מוצרים, אבל זה בזה מוכרות. כמובן שגם זה הרבה פעמים מכיל תוכן שהוא לא בדיוק דברים, זאת אומרת, החברות האלה מקבלות גם הרבה ביקורת על תוכן שהוא לא בדיוק תוכן איכותי, בוא נאמר את זאת כך, כשהן מפנות אליו. אבל כן, זה איזשהו שיטת פרסום מאוד נפוצה. וטאבולה, אז העסקה עכשיו, במסגרת העסקה הזאת, יאו מקבלת 25% מהמניות של טאבולה, ובתמורה טאבולה מקבלת באופן בלעדי את האפשרות לפרסם בכל האתרים של יאו. עכשיו יאו כאמור זה כבר לא מה שהיה פעם, אבל עדיין 900 מיליון איש בכל חודש מבקרים באתרים של קבוצת יאו. זאת אומרת, זה עדיין אימפריה תוכן לא מבוטלת, למרות זה לא מה שהפעם, אבל אתר יאו, יאו פייננס, יאו ניוז, אתרי טכנולוגיה כמו TechCrunch, שזה גם בבעלות הקבוצה הזאת, AOL.
ויש להם גם פעילות משמעותית במדינות אחרות, נדמה לי ביפן הם די חזקים, יש פינות שהם...
אני חושב שהם מכרו את זה, אבל...
יכול להיות.
אבל נכון, והחברה הזאת די התפרקה מכל הנכסים שלה, כאמור היא עברה ידיים הרבה פעמים, היום היא בבעלות קרן פרייבט אקוויטי, בשם אפולו, שרכשה אותה $5 מיליארד מ-Verizon, וזהו, עכשיו...
אגב, רק צריך להגיד שמה שמעניין בעסקה הזאת, שאין פה איזה מזומן או החלפת מניות, בדרך כלל עסקאות, אתה עושה מה שנקרא אקזיט, פה זה לא בדיוק אקזיט, זה להכניס שותף שיש לו מה לתת, אבל זה לא כסף וזה לא מניות.
מה שהם נותנים בעצם, התמורה שטאבולה מקבלים, היא די משמעותית, 30 שנה בלעדיות בפרסום בכל אתרי יאו, הם אמרו שזה יוסיף להם, הם אמרו שזה יוסיף להם בסביבות מיליארד דולר בשנה, אבל זאת אומרת, זה מה שהם מקבלים בתמורה לדבר הזה. אבל יש כאן עוד זווית מעניינת, שהיא הצד של יאו, שהיא חברה כאמור שמתפרקת לאט לאט מהנכסים שלה ומוכרת אותם, ומי שעד היום הציג את הפרסומות האלה, כמו שטאבולה עושים, קוראים לזה פרסומות נייטיב, פרסומות דמויות תוכן, באתרים של יאו, זאת הייתה יאו עצמה, איזשהו מערכת פרסום כמו טאבולה, שיאו בנתה לאורך השנים, קראו לזה ג'ימיני או ג'ימיני, זה פותח בישראל, בעצם זה נולד בישראל ב-2013, כחלק מהמרכז פיתוח של יאו בישראל, זה היה פרויקט ישראלי, עד היום מפתחים את זה פה בישראל, במרכז פיתוח, זה הפרויקט המרכזי של המרכז הפיתוח של יאו בישראל, שהוא כבר די קטן, הוא 130 עובדים, ועכשיו השאלה הגדולה, שאני מניח שאנשים שם גם שואלים את עצמם, ברגע שטאבולה היא זאת שאחראית על הפרסום מבוסס תוכן בכל אתרי יאו, ומחליפה את המערכת הפנימית של יאו, שכאמור פותחה בישראל, עדיין לא ברור מה יעלה בגורל אותו פרויקט, אותה מערכת פרסום.
רגע, אבל מרכז הפיתוח של יאו בישראל עסק רק בדבר הזה, או שעסק בעוד דברים, פיתח עוד דברים שלא קשורים בכלל לעולמות של טאבולה?
יש שם עוד כמה וכמה דברים, יש שם מחקר בחיפה, יש מייל, חיפוש, יש שם כל מיני דברים, אבל המרכז פיתוח הזה גם לאט לאט התפצל גם בתקופה האחרונה. יאו מכרה, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל יאו מכרה איזושהי חטיבה לחברה אחרת, חטיבת הוידאו שלה, ובמסגרת הזאת המרכז פיתוח הישראלי גם העביר חלק מהעובדים שלו לאותה חברה רוכשת. זאת אומרת שהיום, כן, אפשר להגיד שהפעילות המרכזית או המשמעותית היא אותה מערכת פרסום. גם המנכ״ל של המרכז פיתוח הנוכחי הוא עצם הוביל את הפעילות הזאת. ואנחנו צריך לחכות להתכונן ולראות מה התוכניות של יאו לגבי הפעילות הזאת.
אתה מדווח פה על סיטואציה שנראית כמו איזושהי כפילות מסוימת בין החטיבה הזאת של יאו בישראל.
נכון, על פניו, אבל צריך להיות זהירים. הם לא אומרים עדיין מה הם יעשו עם זה, אני לא יודע.
לא, אני רק כמובן חושב בכל רם. באמת יש שאלה מעניינת, מה הרעיון המרכזי של יאו מאחורי הסיפור הזה? האם הם מקווים באמת שטאבולה תהפוך לחברה הרבה יותר גדולה והרבה יותר מצליחה? אולי תהיה זאת, אתה יודע, באינטרנט יש איזה משחק של המנצח, לוקח הכל. בסוף יש מישהו אחד בכמעט כל נישה שהוא המפלצת הגדולה, הגוף שלוקח חלק גדול מהקופה. למדנו את זה מהסיפור של טיקט מאסטר והשעוריות של הכרטיסים להופעות של טיילור סוויפט בארצות הברית, שמסתבר שאותה חברה אחת למחירת כרטיסים באינטרנט, טיקט מאסטר, מחזיקה בכמעט 70% מהשוק, וזה אולי אחת הסיבות לקושי להשיג כרטיסים לאותה זמרת. יכול להיות שזה המשחק. הולכים פה בניסיון להפוך את טאבולה לגדולה שבשוק, לשולטת שבשוק הפינתי הזה של, של, של המלצות.
אגב, איתן, היה בזמנו רעיון למזג בין טאבולה לאוטברג.
היה יותר מרעיון, הם חתמו על עסקה.
ולמה זה נכשל, אתה זוכר?
בסופו של דבר, מי שהחליט שהעסקה הזאת, למרות שהיא כבר נחתמה דה פקטו וכבר החליפו חוזים, צד אחד החליט שלא מתאים לו לבצע את זה בתנאים הנוכחיים, נפתחו העניינים, המשיכו לדבר בשביל שינוי בתנאים, ובסופו של דבר זה התפוצץ. זה נראה כאילו שהאוטברן היא המפסידה מכל הסיפור הזה, אני אגיד לך למה. לפחות השוק חושב את זה, כי מניות האוטברן ירדו אתמול ב10%.
זה הסכם ש... שוב, שוק הפרסום באמת סבוך, פרוקב, גם אני מצא בתקופה רגישה, אבל זה תחום, אין ספק, העסקה הזאת מחזקת את טאבולה. נכסים מאוד משמעותיים שהם מקבלים עליהם בלעדיות להמון שנים. הם כביכול גם מסלקים מתחרה. הם אומרים שהם לא מתחרים, יאו, הם אומרים שהם יאו לא התחרתה באמת בטאבולה ואוטברין, אבל במובן מסוים כן, זה כן מתחרה פוטנציאלית. כן. אז היא גם מסלקת מתחרה מהשוק.
אגב, אני בעבר לא הבנתי למה החברות האלה, גם אאוטברן וגם טאבולה, קיבלו שווי כזה גבוה. היה להם שווי שהגיע בסי לאיזה $1.5 מיליארד, אפילו קצת יותר, חשבו על זה להנפיק. כי בסך הכל כשאתה חושב על מה שהחברות האלה עושות, הן ממליצות על תכנים, הרבה פעמים התכנים הם תכנים לא משהו. ומזה כאילו מפיקים כזה ערך וכזה שווי.
זה חברות פרסום. גוגל היא חברת, גוגל ופייסבוק, גוגל ומטה הם חברות, בעצם חברות פרסום בסדר גדל עצום.
שחקן בשירות הקליק בייטים של האתרים, כן. זה מה שהם עשו. בסדר גמור. סגי כהן, תודה רבה.
תודה.
שלום לנתנאל גמס.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום.
כתב שלנו שמסקר את שוק העבודה. אנחנו מרבים לעסוק פה בנושא ההייטק, מדברים בין השאר על ירידת שווי של חברות ההייטק, על גל פיתורים בחברות מסוימות. אנחנו רוצים לדבר קצת על הצד של העובדים בתקופה כזו, החששות מן הסתם גדלים, ולא רק זה גדל, אלא גם הנטייה שלהם לגשש אחר המשרה הבאה, להתחיל לברר מה קורה, לפתוח עיניים, לפתוח אוזניים, וגם בעצם לשלוח קורות חיים באיזה ג'ימייל כזה, שאף כן. לא יעלה עליו. מה המספרים? אנחנו יודעים...
עוד שלא יודע אם זה כדאי לעשות את זה בחברת סייבר.
כן. אם יכולים לעלות על זה, כן.
כן, זה יש... קודם כל יש בעולם שזה מונח, זה תופס תאוצה שקוראים לו career cushioning, אם תרצו, ריפוד הקריירה. אנשים שלנוכח האינפלציה, לנוכח המיתון באופק, הפיתורים ספציפית בהייטק, ויכול להיות שזה גם יגיע למגזרים נוספים, ככל שהריבית תמשיך לעלות בישראל ובעולם, ותפגע בשוק העבודה, מתחילים לנסות לבטח את עצמם ליום סגריר, ומגששים אחרי המשרה הבאה בדיסקרטיות, תוך כדי שהם מועסקים עדיין.
כן,
יכול להיות גם עובדים שהם בחברות שלא לא פיתרו ולא מתכוונות לפטר, אבל... עובדים מתחילים להבין שזה הזמן לחפש.
אז זהו, יש פה איזו תופעה מעניינת, כי בהייטק אפשר להגיד שהביטחון התעסוקתי הוא במובנים רבים הוא אפסי, כלומר, אף אחד לא מקנה לך יציבות, ואף אחד לא מקנה לך קביעות וכולי, וגם אנחנו יודעים, מסתיים פרויקט, חברה נמצאת בקשיים, שולחים הביתה בלי יותר מדי נקיפות מצפון, אבל אנחנו גם יודעים שזה ענף שיש בו ביקוש מאוד מאוד גבוה לעובדים, ותמיד חסרים עובדים, אז הביטחון התעסוקתי נגזר מזה שיש פה ביקוש שעולה על ההיצע. ואז הם בעצם אומרים, טוב, אם זה המצב, אז אני כל הזמן צריך להיות במצב של חיפוש.
נכון, הם כל הזמן במצב חיפוש. אלה גם הטענות של טוענים שאסור להסתדרות ולכל הוועדים להתקרב להייטק, בגלל ההיצע, שהכל שהם מסתדרים שם לבד ולא צריכים להיות מאוגדים, שהתחרות שם עושה את העבודה.
לי יש תזה אחרת, או נואנס על התזה הזו, ואין לי דאטה כדי לגבות את הדבר הזה, אבל מאוד יכול להיות, בהכירנו את שוק ההייטק ואת הסטארט-אפים, ולאור הפיתורים שהחלו בחברות ענק בכל העולם, החלו פיתורים באמזון, החלו פיתורים בפייסבוק, יש כבר דיבורים מאוד קונקרטיים על גל פיתורים גדול, אפילו בגוגל, שמרוויחה הרבה מאוד כסף, יכול להיות שפשוט האנשים האלה יודעים מה קורה אצלהם בבית. זאת אומרת, בכל רגע נתון, יש איקס חברות, כמה עשרות אחוזים מן הסתם, שהעובדים שלהם יודעים שהעסקים קצת יגיעים וקצת תקועים, וכשאדם עובד בתוך חברה, הוא יודע מעצמו שיש יותר אם וכאשר יש יותר מדי עובדים בחברה, והסיטואציה או עסקים נראים לא טוב. זה דבר שזורם, אתה יודע, כמו חשמל בתוך החברה, ואנשים פשוט יודעים שהעסק קצת תקוע, שהעסק הולך לאט, יכול להיות שהכסף מתחיל להיגמר בסטארט-אפ, והם מריחים את הכיוון, ולכן הם מתכוננים לדבר הבא, ולא רק מתוקף העובדה שצריך באופן כללי לתכן את הקריירה לזמן ארוך.
אני חושב שיש עובדים שהפיתורים נפלו עליהם כרעם ביום בהיר, אני לא יודע כמה כל העובדים מודעים בדיוק למצב של החברה, למצב הפיננסי, לביצועים העסקיים. אני אומר שזה משתנה בין עובד לעובד, כמה הם בכירים וכמה הם יודעים.
אגב, מה שאתה אומר, איתן, לי יצא לעבוד פעם בחברה שראיתי את מה שאתה מתאר, זה בגיל הרבה יותר צעיר, ראיתי את מה שאתה מתאר, את ההתפוררות הזו, שהיא בדרך כלל באה לידי ביטוי בגל של עזיבות, וזה שאתה מסתכל על הבוסים שלך והם נראים חסרי עונים ולא בדיוק,
בדיוק
יודעים מה הם
עושים. אתה מריח את שפת הגוף שלהם.
אבל זה אופייני לחברות דווקא קטנות יותר, חברות
בסדר, יש הרבה סטארט-אפים.
עוד לא התבססו, בדיוק, שהם עדיין לא התבססו. אז יכול להיות שבאמת בתקופה כזו אנשים אומרים, טוב, אני אלך למקומות יותר מבוססים. העניין הוא שגם המקומות המבוססים, אמזון וגוגל וכל החברות שתיארנו, ופייסבוק, גם הן עושות קיצוצים כאלה. אז איפה נמצא בעצם, נקרא לזה, החוף מבטחים היום בהייטק? באיזה סוג של חברות אנשים ירגישו שם זה יותר בטוח?
אז חוף המבטחים הוא עכשיו הרבה פחות נוצץ מאשר בהייטק, ועובדים שפעם לא תרחו לפזול לכיוון מגזרים כמו מגזר ציבורי, ארגוני בריאות ואפילו התעשיות הביטחוניות, הם לא פוסלים הצעות משם כמו שהם היו עושים בעבר, זה מה שאני שומע מהשטח, כי הצבע שעכשיו זה יציבות וזה מה שהם מחפשים.
תשמע, זה מאוד הגיוני. גוגל היה אמור להיות המעסיק הכי מבוקש בישראל. הרי כולנו צמחנו על התנאים הפנטסטיים שיש בגוגל, ואיזה חברה וההזדמנויות שיש לעבוד גם בחוץ לארץ בכל מיני מקומות. אבל ממש עכשיו יש כותרות מחוץ לארץ על הכנות לסבב פיתורים גדול בגוגל העולמית. אם זה יהיה סבב שהוא ככה רוחבי, אז זה יגיע גם לישראל. יש בישראל למעלה, או מאלף, נדמה לי 1,500 עובדים של גוגל בישראל. הדעת נותנת שאדם יבוא ויגיד, אולי כדאי לבדוק מקום אחר, ועכשיו איפה לבדוק? אז תשמע, בבנקים מעסיקים הרבה מאוד מתכנתים.
נכון, בנקים זה כבר חברות IT באיזשהו מובן.
ברפאל מחזיקים...
אלפי אנשים עובדים שם בדברים.
תעשיות הביטחוניות ואלביט עובדים.
ותעשיות ביטחוניות מעסיקים הרבה מאוד מהנדסים ואנשי מחשבים. ואלה הם נראות תעשיות שנכון להיום יותר רציבות מהייטק.
כן, אז איך הם עושים את זה בעצם, אתה אומר? הם עושים את זה בערוצים דיסקרטיים? כי
כן,
מה,
ממש
יש לי... למשרה שלהם?
כן, יש לי נתון ממש של חברת השמה, שעל עלייה של 15% בפניות של עובדים ששולחים קורות חיים בצורה דיסקרטית.
כן.
כן, אפילו החברה שפרסמה את קורות חיים, אפילו לא נחשפת לחברה שבה אותו עובד עד איזה שלב מסוים. זה כאילו כן. נעשה באופן
למרות
דיסקרטי.
למרות שגם זו תעשייה שיש בה הרבה, מה שנקרא הדאנטר, שיודעים לאתר את האנשים, אבל זה במשרות נכון, מאוד אבל ספציפיות.
תלמד אותנו איך עושים, איך שולחים קורות חיים דיסקרטי. מה צריך איזשהו איש קשר שם?
צריכים איתן, אנחנו צריכים לדעת משהו?
זה צריך לדעת על הדארק וויב? לא יודע, תלמד אותו. אני לא יודע.
יש אפיק כזה, דיברתי עם...
מה זה אפיק כזה?
זה מקובל שאנשים רוצים לגשש בעדינות.
לא, אני מבין את המטרה, אבל איך עושים את זה מבחינה פרקטית?
החברה שפרסמה את המשרה אפילו לא חשופה על שם החברה שהמועמד עובד בה, איזשהו שלב.
רגע, זה עובר דרך איזשהו אתר, דרך איזשהו צייד ראשים?
חברת כוח אדם, חברת השמה.
חברת כוח אדם, והיא שומרת על חשאיות מכל הצדדים.
כן.
אז זה כמו בבורסה, אתה יודע שיש עסקה, אבל אתה לא יודע מי מחר ומי קנה.
כן.
בסדר, למדנו משהו.
בהחלט. נתנאל, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה גם.
ותודה רבה גם לשני אבירם ונערה מלכיד שעורכות אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה, להתראות.